האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית, מבית סייף פיוטשר. כל ההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו רווח נקי מבית רדיוס 100FM וסייף פיוטשר. אתם מוזמנים להזין לנו ברדיו, באתר של רדיוס 100FM, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. היום אני אתי אילוז, סמנכ"ל תפעול בחברת סייף פיוטשר ומלווה משקיעים כבר למעלה מ-15 שנים. נמצא איתי בן פרוכטר שהיה איתנו Hello. בפרקים הקודמים. בן, איזה כיף שאתה איתנו.
שלום, כיף להיות פה.
כיף שאתה פה. ואמיר פלג, שחזר לא מזמן מארצות הברית ושותף כבר 15 שנים. אמיר היום יהיה האיגל שלנו, המומחה להשקעות, ובסופו של דבר ייתן את הטון, מה נכון, מה לא נכון ומה כדאי לעשות. והשנה הייתה לנו שנת בחירות בארצות הברית.
בחירות דרמטיות
ביותר. וזה נושא שהוא תמיד נכון ותמיד חם, אני חושבת, בכלל לכלכלה, וגם לנו כמשקיעי נדלן, ויש לנו המועמדים, ביניהם הוא טראמפ, בן אדם מאוד צבעוני ומיוחד. אמיר, בתור מישהו שחי 25 שנה בארצות הברית ומכיר את הכלכלה, את הנושא של הבחירות, קצת יותר טוב ממני ומבן, מה אתה אומר על טראמפ, על הגישה שלו לכלכלה, הוא איש נדלן בסופו של דבר, איך זה הולך להשפיע, מה, כמה מילים,
זה מצחיק, עכשיו הייתי כמעט שישה שבועות בארצות הברית, וחלק מהזמן הייתי בדרום, כן, בג'ורג'יה, טנסי.
בבחירות עצמם גם היית,
עד לפני הבחירות.
גם בבחירות עצמם היית, לא?
עד יומיים לפני או משהו.
לא, חזר לפני.
אוקיי. יום לפני, חזרתי שני, בחומיק הזה, ממש לפני, ורואים בדרום את ההתלהבות לגבי טראמפ, וטראמפ וטראמפ וטראמפ, ואז אני נוסע לצפון, הייתי בוושינגטון, במרילנד, וגם כן, אומרים טראמפ, 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 אבל כל המילים הם בדיוק הפוכות לגביו.
תלוי באיזה מדינה אתה נמצא, רפובליקנית או דמוקרטית.
כן, כן, וזה מדהים כמה אנרגיות זה מוציא מהאנשים עד לעם. באדם ליין, אנחנו יודעים כבר שהוא הולך להיכנס, אנחנו גם יודעים שהוא כבר היה בנשיא, אז זה מין הזדמנות שלא הייתה בעבר, לראות איך מישהו בעצם תפקד בעבר.
נכון, קדנציה האחרונה, נכון, ארצות הברית מותר רק שתי קדנציות.
כן.
לכל נשיא.
נכון, שזה דבר חכם.
שכדאי לאמץ.
כדאי לאמץ.
אבל זה נושא אחר, אנחנו לא ניכנס אליו, אנחנו רוצים לדבר על השקעות נדלן.
כן, אז בכל מקרה, א', ראינו איך הוא היה בעבר, ושתיים, אני חושב, אנחנו אנשי נדלן, הוא איש נדלן, אנחנו באותו שוק, אני חושב שזה נותן לנו, כאילו מישהו מהחבר'ה שעכשיו הוא האיש הכי חזק בעולם, אז זה משהו חיובי בנושא הזה, ואני חושב שנראה כל מיני דברים שהם טובים לנו בנושא של השקעות.
מה למשל בקדנציה הקודמת הוא עשה שהיה טוב לנו כאילו כאלה שמשקיעים בנדלן?
אז בתור, מכיוון שהוא חי את התחום הזה כל החיים שלו, אז הוא מבין את ההשפעות של רגולציה על משקיעים, של, איך קוראים לזה, ריביות, על הזדמנויות, על מיסים. כן, זה היה אפילו בנאום שלו מול קלינטון, אז היה, הוא קפץ על זה אז, של הוא בעצם לא משלם מיסים, בגלל שהוא מנצל את המערכת, איך שהיא, והוא שם אז משהו שנקרא Accelerated Depreciation.
פחת מועץ.
חן חן, תודה רבה. וזה משהו שהוא יתרון אדיר לאנשי עסקים, למשקיעי נדלן, שבעצם זה אנשי עסקים.
מה זה אומר?
יצא לנו גם להשתמש בזה,
פחת מועץ
לא מעט.
אתם אומרים את זה, ולמאזינים שלנו שלא ממש מבינים מה זה פחת אולי, ובטח לא מה זה פחת מועץ.
תשאלי אותי מה זה פחת מועץ, תשאלי אותי.
קודם כל מה זה פחת.
תודה ששאלת, אמיר יסביר לנו.
למה אתה זורק את זה עליי?
אמיר, מה זה פחת מועץ?
רגע, אתה הכלכלן בינינו, לא?
טוב, אתה רוצה שאני אסביר?
יאללה, נשחק אותה.
טוב, אז אני אסביר, אבל אתה העיגל, אז תתקן אותי אם אני מפשל איפשהו. אז פחת מועץ, בעצם כמו כל דבר בעצם בעולם המיסוי, לכל דבר יש שהוא בלאי טבעי. נכון, אם אני עכשיו עצמאי ואני קונה לפטופ, אז רשות המיסים מגדירה אורך חיים של לפטופ על פני 3 שנים, זאת אומרת, כל שנה אני יכול להכיר בשליש מהעלות של הלפטופ הזה, עד שאחרי 3 שנים הוא בעצם לצורכי מס לא שווה כלום.
לא שווה כלום.
אבל אני כל שנה, אם קניתי ב3,000 שקלים, אז כל שנה אני מפחית 1,000 שקלים מהמחיר של הלפטופ, כביכול כהוצאה מוכרת. גם בעולם הנדלן יש פחת, רק שבעולם הנדלן, פחת הוא סוג של קסם כזה, כי ערך הבית הוא לא באמת הולך ויורד. דווקא ההפך, סטטיסטית ערך הבית הולך ועולה.
נכון, סטטיסטית לאורך זמן, אנחנו רואים ששווי של בתים בכל מקום כמעט הולך ועולה.
ועדיין, לצורכי מס, אתה יכול להכיר בזה שערך הבית הולך ויורד, כי יש לו איזשהו בלי טבעי. אז פחת על בית רגיל הוא בארצות הברית 27.5 שנים, בערך 3.7% בשנה.
אוקיי.
על רכיב המבנה, ללא הקרקע, לא נסבך יותר מדי, כי על קרקע אין פחת, אבל זה בגדול. ויש דבר שנקרא פחת מואץ. מה זה בעצם פחת מואץ? זה בעצם, אתה מביא איזשהו מהנדס, איזשהו מפקח, שמעריך את החלקים של הבית, ולכל חלק יש את אורך החיים שלו. יש ארונות מטבח, 12 שנה גג, 20 שנה שטיח, 3 שנים.
כל דבר יש לו. צנרת, שלד, כן. וכדומה.
אז בעצם הוא מפרק את הבית ממשהו אחד כללי לכל מיני גורמים, ואז על ידי זה שהוא מפרק את זה לגורמים, אתה יכול להכיר בפחת גבוה יותר מאשר 3.7% האלה, בעצם כל שנה להתכזז, נגיד במקום 27.5 שנים, זה הופך להיות 12 שנה או 13 שנה. אז יש לך אפשרות להכיר ב-8% לשנה או 9% לשנה, במקום 3.7, ואז איזשהו, לא רוצה להגיד טריק, אבל איזשהו שיטה חשבונאית שגורמת לזה שתשלם פחות מיסים על ההכנסה השוטפת, כי אתה יכול להכיר בהוצאה חשבונאית מאוד גדולה. ובזה כל המאזינים שלנו נרדמו.
לא, זהו, שאני חושבת ככה לטובת המאזינים שמשקיעים בנדלן ורוצים לתכנן את ההשקעה שלהם, אני חושבת שזה פרט מאוד חשוב, כי למעשה בשורת, אם אני בשורה התחתונה, הם הולכים לשלם בשוטף שלהם כל שנה פחות מס.
כן, אז
רק לא לשכוח ש... מי רוצה להגיד שבסוף...
שאנחנו לא רואי חשבון.
אנחנו לא רואי חשבון, זה בטוח, אבל זה לא אומר שלא מכירים בפחת הזה, אלא בסוף שאנחנו באים למכור את הבית, אז מכירים בפחת הזה.
נכון, בעצם סוג של...
ואנחנו למעשה רק דוחים את המס, זה לא שאנחנו מתחמקים ממס, אנחנו משלמים מיסים, ואנחנו למעשה דוחים אותו עד הסוף.
אז כל מה שנאמר נכון, עם זאת, מה שטראמפ הביא, או בזמנו של טראמפ נכנס, זה עוד יותר מואץ אפילו. שזה משתנה קצת. לא ניכנס לפרטים של זה, אבל זה משהו שהוא עודד, ומשהו שנתן מתנה מדהימה, וכמו שאמרת קודם, הפחת הזה זה מין קסם כזה, ואנחנו בתור אנשי נדלן חייבים ללמוד מיסים, ולהבין את ההשפעות של זה עלינו, כי זה משפיע על ההחלטות שלנו, ואפילו משפיע על החלטות של נשיא ארצות הברית, האיש הכי חזק, מי שהולך להיות נשיא ארצות הברית, הכי חזק בעולם, שהוא כל כך שם לב לנושא הזה. אז זה שהוא בא מתחום הנדלן, אז נושא של פחת, נושא של, איך אמרנו, ריביות, ועוד כל מיני דברים כאלה, שפשוט הוא מכיר את המציאות של מה משקיעים ואנשי עסקים חיים, והוא לא סתם איזה מישהו שהיה איזה עורך דין איפשהו והתעסק עם חיים שונים מאוד. אז שהכל נהדר, רק כרגע יש לנו מישהו
משלנו.
בקבוצה שלנו מבחינת הנדלן לפחות.
כן. אז באמת התחיל בן ודיבר על מדינות שהן דמוקרטיות ורפובליקניות ו... רואים את ההבדל, אנחנו כמשקיעי נדלן מרגישים, אנחנו בעיקר, אנחנו סייף פיוטשר, נגיד את זה, בעיקר עובדים במדינות רפובליקניות, ויש לזה את היתרונות והחסרונות של זה, ויצא לנו גם לעבוד במדינות דמוקרטיות, וכמשקיעי נדלן דיברנו על מיסוי ודיברנו על פחת, שאנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון, אבל גם לנושא של מדינה דמוקרטית מול רפובליקנית בהשקעה שלי,
יש הבדל
זה ענק. משפיע.
נכון, יש הבדל אדיר.
איך זה משפיע? זאת אומרת, אני באה לקנות במה? בסחירות? בחוקים? כאילו, בוא נדבר על זה.
כן, אז יש כמה פרמטרים שהם באמת שונים ממדינות דמוקרטיות מול מדינות רפובליקניות, וזה בא לידי ביטוי בכל מיני פרמטרים, בין השאר, מדינות, דרך כלל, שוב, זה לא גורף לכלל ארצות הברית, אבל זה כללי אצבע כאלה שבדרך כלל, במדינות דמוקרטיות, ההכנסה החציונית היא יותר גבוהה, ויוקר המחיה שם הוא קצת יותר גבוה, ולעומת מדינות רפובליקניות, שבהן ההכנסה החציונית היא קצת יותר נמוכה, ויוקר המחיה הוא גם יותר נמוך, המחירים של הנדלן הם קצת יותר נמוכים בדרך כלל, אבל זה גם בא לידי ביטוי בכל מיני רגולציות. זאת אומרת, מדינות דמוקרטיות נוטות להטיל יותר רגולציה, אם זה חוקים להגנת הדייר, אם זה תמיכה בדיור מוגן כזה, איך זה נקרא?
אני חושבת שאפילו אפשר לתת דוגמה, עשינו, יש לנו פרויקט שאנחנו מנהלים בניו יורק, ואנחנו...
ליד ה-Empire States Building.
ממש לא רחוק, יצא לי לבקר שם. המיקום מהמם.
המיקום מושלם.
המחירים באמת גבוהים, זה prime location בניו יורק, אבל אנחנו גם נתקלים בקשיים בגלל חוקי הגנת הדייר.
כן, לא רק חוקי הגנת הדייר, מתחיל מההתחלה בכלל, פשוט איך להוציא היתר, או האינספקשן שעוברים, כל התהליך שם הוא כל כך קשוח, שזה לוקח, אני חושב, יותר זמן.
לקח לנו יותר... פי שתיים ממה שלקח לנו בדרום, לפחות.
אז כן, אז יותר קשה שם, שאני לא יודע אם זה כל המדינות הדמוקרטיות, אבל בהחלט רואים את זה יותר בצפון מזרח, שזה מאוד דמוקרטי, ובווסט קוסט, שזה מאוד דמוקרטי, רואים, ואני חושב שזה חוזר לנושא של, תיאורטית לפחות, הרפובליקנים, בטח עכשיו עם נשיא שהוא איש עסקים, מאוד פרו-ביזנס, פרו להביא, לייצר עבודה, פרו להשאיר מניפקצ'רינג בארץ, לא בארץ שלנו, בארצות הברית.
גם בארץ שלנו.
גם הלוואי, כן, צריך כאן הרבה. אז איש עסקים שמוביל את זה, ומדינות רפובליקניות שמאוד מסתכלות על לייצר עבודה, אז גם בתחום הנדלן הן מקלות, מקלות בלהשיג היתר, מקלות בזמן.
הבירוקרטיה.
בירוקרסי, כן, בדיוק.
אמריקאי צריך באנגלית.
בלי המבטא, לא הבנתי. אז זה דבר אחד, וכמובן הנושא שנתת כדוגמה, ה-rent control, איך אמרנו בעברית?
כן, חוק הגנת הדייר.
חוק הגנת הדייר.
השכירות מפוקחת.
פיקוח על השכירות.
אז זה מאוד מאוד מקשה ממה שאני מבין על משקיעים, וכשמשקיעים לא נכנסים לשוק, אז פחות כסף נכנס לשוק, פחות היצע נוצר, וזה יוצר עוד אישוז.
אבל רגע, אמיר, בשביל הצופים שככה פחות מכירים את הנושא לעומק, עכשיו כשיש לי מדינה שיש שכירות הגנת הדייר, אוקיי, אז אני יודע שאני דייר, והבעל דירה לא יכול להעלות את השכירות עד אין סוף, ויש לו איזשהו פיקוח. מה רע בזה? זאת אומרת, למה לא בעצם? איפה זה פוגע בשוק הנדלן?
זה נשמע על הסרפיס, זה נשמע, וואלה, חלום, אני דייר, אני יכול להיות כאן עכשיו 100 שנה, והשכירות יישאר כמו לפני 100 שנה. עכשיו תחשוב, אתה משקיע, בא שם את מיטב כספך בלקנות נכס, בלשפץ את הנכס, אתה בונה על איזושהי תוכנית עסקית בשביל אותו נכס, ובינתיים...
יש לי הוצאות גם לבינתיים, ביטוח, ארנונה.
עכשיו,
ארנונה נשארת אותו דבר, 100 שנה.
אז לא ארנונה נשארת אותו דבר, ולא הביטוח נשאר אותו דבר, ואם יש לך עובדים ספציפית שעובדים על הפרויקט הזה, אז המשכורות שלהם לא נשארות אותו דבר. הכל עולה, חשמל, גז, הכל עולה. ובינתיים המדינה באה ושמה לך גג על כמה אתה יכול להעלות את השכירות. אז אתה כנראה, או שלא תיכנס לזה מלכתחילה מהפחד הזה, או שלא תשקיע, כי לאורך זמן צריך להשקיע בשיפוצים.
ברור, לצבוע את הנכס, לשפץ אותו.
אז אם אתה לא יכול לקבל שום החזר על או החזר קטנצ'יק על ההשקעה שלך, אז תחפש אלטרנטיבות, שאולי זה מדינות אחרות שהן,
או איזה... או שלא תטפח אחרים. את הנכס.
מה?
או שלא תטפח את הנכס.
לא תטפח כך. וזה יידרדר, ואז גם האוכלוסייה ששם היא אוכלוסייה מסוימת, אז בסוף זה, עכשיו במקום שיש כל כך הרבה רגולציה ולא מאפשרים לך לקבל שכר דירה של השוק, אז פחות משקיעים נכנסים למקום, אז פחות נבנה ופחות בונים לגובה או פחות עושים דבלופמנט ומייצרים עוד. אז אם אין עוד היצע, כי למשקיעים לא שווה להיכנס לשם, אז זה מין דופק את כל השוק. עכשיו, בסוף משקיעים יכולים לבחור לאן הם הולכים, לא מכריחים אותם להשקיע במדינה שהיא, או עיר שהיא כזאת, יכולים להחליט, אני אלך לג'ורג'יה או לטקסס או...
אחד היתרונות במדינות הדרום שאנחנו עובדים איתם, הארנונה לא מאוד יקרה, יחסית. היא בגובה של חודש או חודשיים של שכירות, שזה סביר לחלוטין. וגם אחד הדברים שכאילו, שמשקיעים הכי מטריד אותם, זה להיתקע עם סוחר
שלא משלם.
כן, שלא משלם, אי אפשר לפנות אותו. אז אחד היתרונות במדינות הדרום, ששלושה, ארבעה, הכי הרבה שנתקלתי, זה היה בתקופת הקורונה, עם כל החצי שנה, והוא בחוץ. זה יחסית, אני חושבת, לא מאוד נורא, כאילו, במדינות בצפון עם חוקים כאלה, אני יכולה לתקע גם שנתיים, ככה זה בארץ.
כן, עכשיו אני לא רוצה להגיד שום דבר רע, יש המון הזדמנויות בכל מקום, רק צריך להבין לאן נכנסים ולעבוד מן הסתם עם אנשים שהם מנוסים באותם שווקים ויודעים איך, כי מראש אם אתה יודע שמשהו הולך לקחת יותר זמן, אתה שם את זה בתוכנית עסקית, אם אתה רגיל למשהו שהוא חצי מהזמן, אז זה ישפיע על התוכנית.
זאת אומרת שבכל מקום יש עסקאות טובות ולא טובות, החוכמה זה רק למצוא אותם.
ולמצוא את האנשים הנכונים איתם לעבוד, בעיקר, כלומר, אם זה לא אנחנו שעושים אותם, לא אנחנו, כאילו, אם לא אתה המאזין עושה לעצמך אחרי שלמדת בעצמך או בעצמך, ועושה יחד עם מישהו אחר, אז כדאי שאותו מישהו אחר יהיה המקצוען שמכיר את השוק, יש לו תקשרים בעירייה, כל מה שצריך בחברות ניהול, מבין את זה טוב, טוב, טוב מאוד, אז זה קריטי.
אז עכשיו לפינה שלנו, עובדה או הזיה?
עובדה או הזיה?
אנחנו נציג מיתוס מעולם הנדלן ונדון בו, ובסופו של דבר העגל שלנו, אמיר, החליט אם זה עובדה או הזיה מוחלטת. אז גם משהו שאנחנו נתקלים בו, למכור את הבית שלי באופן עצמאי ללא מתווך, תמיד חוסך לי כסף.
זה גישה ישראלית כזאת, בדרך כלל אני קורא לזה.
כי, רגע, בוא נשים את זה קודם כל על השולחן, דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים.
לא זולים.
לא זולים.
זה יקר, למכור בית בארצות הברית זה יקר.
זה 6% ש...
נכון.
שנלקחים לנו ממחיר המחירה.
נכון.
אז קודם כל זה לא זול.
נכון, גם בהשוואה לארץ, בארץ דמי תיווך בדרך כלל זה 2%.
נכון.
ועל זה גם יש ריבים במשא ומתן, ואז זה, אבל כן, 6% זה... זה הרבה.
אז אני אחסוך כסף אם אני אמכור לבד?
תראי, בסוף למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם, למכור בית זה לא כזה פשוט, וזה דורש זמן ואנרגיה, וצריך לפרסם את הנכס למחירה, ולהציג את הבית, ולדעת לנהל את המסע ומתן מול הקונה הפוטנציאלי. וגם האמריקאים שחיים שם בדרך כלל משתמשים בשירותים של ברוקר, של real estate agent, בטח לנו כישראלים שגרים בארץ, אני נגיד למכור בית שלי בארצות הברית, אני לא רואה את עצמי הולך ומפרסם את הבית שלי לבד, ומתחיל ליצור קשר עם הקונה, כשאני עושה את זה עוד בשלט רחוק מהארץ, לכן אני חושב שלישראלים שמשקיעים, אז חד משמעית להשתמש בשירותים של מתווך, זה פתרון שהוא הפתרון הנכון.
איך בכלל הולך התהליך? אני בכל זאת מדינה ענקית. האם, כאילו, 6% האלה, אני שמעתי שהמתווכים עושים הרבה שיתופי פעולה בין אחד לשני. זאת אומרת, זה שהמתווך מייצג אותי, הוא לא בהכרח מייצג את הקונה.
כן, אז...
איך זה עובד? זה קצת שונה, אני חושבת, מאשר בארץ.
אז לרוב יש מתווך שמייצג אותי, המוכר, והמשימה העיקרית שלו זה לשווק לכל שאר המתווכים, כי הוא אחד, או היא אחת, לעומת זאת יש אלפי, או מאות אלפי, או מיליוני סוכני נדלן אחרים, שלהם יש אולי את הקונה הספציפי שאני רוצה. אז
והם גם מקושרים ביניהם.
כן, יש להם מערכת שמקושרת, והם מכירים אחד לשני, והם משווקים אחד לשני, אז מי הסוכן שמייצג אותנו, משימה עיקרית, קודם כל לתת לנו המלצות טובות, כי, וזה מאוד חשוב, דרך אגב, סתם נקודת ביניים, אם זה בית שאני מוכר במטרה למכור לזוג שהולך לגור בבית, אז ההתייחסות לאיך לשווק את הבית צריכה להיות שונה, מאם זה בית שאני הולך לשווק למשקיע.
אוקיי.
וסוכני נדלן מתמקצעים במשהו, רוב סוכני הנדלן מתמקצעים בלמכור לאנשים שהולכים לגור בבית. בערך 20% מהמתווכים הם גם משקיעים בעצמם. כן, אז עכשיו אם אני משקיע ישראלי שיש לו בית מושכר, צריך לבדוק קודם אם המטרה היא להרוויח כמה שיותר במחירה, אבל בסייקל שונה בכלכלה, יכול להיות עדיף למכור למשקיע, גם חוסך זמן, גם חוסך שיפוצים, תיקונים, whatever, ולכן עדיף...
זה גם שאלה, אם למכור את הבית שלי כשהוא מוזכר עם סוחר בפנים בכלל, או אם למכור את הבית שלי כשהוא לא מוזכר.
אז זהו, שהיו תקופות, ואמיר, אני חושבת ככה, יתמוך במה שאני אומרת, היו תקופות שזה עבד מצוין, ומכרנו מלא בתים של משקיעים, למשקיעים אפילו אמריקאים, כי היה ביקוש. ואז כשאתה בתור כלכלן, ברגע שטיפלו באינפלציה, הורידו, העלו את הריבית, נגמר.
כן, מאוד השתנה. אבל זה החיים, כל הזמן דברים משתנים. אז שור לנו לנתח או לתכנן לפי מציאות שהייתה לפני שנה, שנתיים, שלוש. צריך לראות מה המציאות היום. אז לחזור רגע לשאלה שלנו, האם זה תמיד יותר זול? לא. בהכרח לא.
רק הזמן שאתה...
רק הזמן, והטעויות שאפשר לעשות בדרך, הסיכון שלוקחים בזה שאנחנו מאיפשהו, גם אם אני אמריקאי שגר שם, הסיכון מהחוסר ידע שלי יכול לגרום לי, א', אולי אני אשלם קצת פחות בדמי תיווך, אבל יעלה לי בפי כמה וכמה במחיר שיכולתי לקבל. אז עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור ובקהל היעד, כי כמו שאמרנו, סוכן נט שתתמקצע בלמכור למשפחה שתגור שם, תגיד לי, תפנה את הדייר שלך, תצבע את זה ככה, נכון. תשים עוגיות באבן כשבאים לבדוק את הבית, כי זה יעשה ריח של
עוגיות. כי זה מה
שיודעת. נכון. אבל היא גורם לי גם להפספס את ההכנסה, שאם יש לי דייר בפנים, וגם עכשיו להוציא עוד כסף על שיפוצים, כאשר יכול להיות שיש משקיע...
משקיע שרוצה את הבית מושכר עם הדייר.
מושכר, כן. אולי ישלם לי קצת פחות, אבל אני לא אפסיד את ההכנסה ואת... קיצור, צריך להתמקצע כן. ולדעת מה המטרה.
כן, אז המסקנה היא לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
בדיוק.
נכון, מושכר, לא מושכר.
נכון, יפה. נכון. אבל לא בהכרח זה חוסך כסף. על זה אנחנו מסכימים.
חד משמעית.
דילמות. פינת הדילמות, דיברנו על השכרות לא מעט, דיברנו על מדינות רפובליקניות מול דמוקרטיות. אז להשקיע במרכז העיר או בפרברים בשכונות שמסביב. מה, איפה כדאי לי להשקיע?
מישהו פעם אמר לי שהחלום האמריקאי, או לא החלום האמריקאי, סליחה, שמשפחה אמריקאית קלאסית, זה בית עם זוג, ילד וחצי כלב, שגרים בבית פרטי עם גינה. זה החלום. רק לא הבנתי מאיפה החצי השני של הכלב. אף פעם לא הבנתי איפה החצי השני, אמיר.
אצל השכנים.
אצל השכנים. כן. אז אני חושב שבסוף החלום האמריקאי זה בית פרטי. גם רוב האוכלוסייה האיכותית, בדרך כלל לא תגור באיזושהי דירה, אלא תגור בשכונות המגורים, בגייטד קומיוניטי שמסביב. ולכן גם אנחנו בדרך כלל מתמקדים באזורים שהם נגיד חצי שעה, שעה נסיעה מהדאונטאון, כי שם אנחנו רואים שפשוט הבלנס בין מחירי הנכסים, האיזון, בין מחירי הנכסים לבין הביקוש, הוא יותר משתלם. מה דעתך, אמיר? מרכז העיר?
אז השאלה היא בתור משקיע, נכון?
תמיד בתור משקיע.
בתור משקיע, אז אני מסכים איתך שאני הייתי משקיע לרוב בפרברים או מחוץ לעיר, אבל זה תלוי מה המצב שלי והמטרות שלי בהשקעה, כי יכול להיות מישהו שיושב על ים כסף ואומר, הכי חשוב לי זה היציבות ועליית ערך לאורך הזמן, אז לפחות תיאורטית מרכז העיר ייתן יציבות, לא ייתן הרבה תשואה, אבל לאורך זמן עליית ערך, לעומת פרברים, אבל מי שמחפש יותר תשואה, עם עליית ערך, אבל אולי קצת יותר תנודתיות, זה יהיה בחוץ. אז זה התיאוריה. עכשיו, מנהטן, מרכז העיר, אוכלוסייה מדהימה, חיה בדירות האלה.
חזקה ביותר.
אבל
ראינו שעליית ערך שם לא תמיד הייתה...
לא תמיד, כן, ולאחרונה גם פחות ההפך מהעלייה. אז כן, אז אנחנו כחברה ואני בהשקעות הפרטיות שלי בדרך כלל מחוץ לעיר.
מושג אחד או שניים ביום.
אז מביא אותנו לפינת המושג ביום ומושג שמאוד רלוונטי למה שדיברנו, NOI.
אוקיי, אז אני אעשה את הראשון ואמיר יעשה את הקאפ רייט.
וואי, דווקא את הקשה נתת לי.
ברור.
קודם כל, מה זה NOI?
NOI זה ראשי תיבות של Net Operating Income, או בעברית זה נקרא רווח תפעולי, שזה בעצם אומר, כל ההכנסות שלי מהנכס, פחות כל ההוצאות, זאת אומרת, בסוף הרווח, כשאנחנו לא מכלילים ב-NOI את הוצאות המימון, זאת אומרת, בלי קשר לריבית שאנחנו משלמים, ולא מכלילים גם מיסים. זאת אומרת, מיסים גם לא נחשב.
אנחנו מכלילים הוצאות של דמי ניהול, ביטוח.
דמי ניהול, ביטוח, ארנונה, תיקונים.
אוקיי.
וזהו, רווח תפעולי. זאת אומרת, הרווח שנוצר מהתפעול של הנכס, בלי קשר אם קנינו אותו עם משכנתה, בלי משכנתה.
הבנתי.
זה שמים בצד לצורך החישוב. זה ה-NOI.
וקאפ רייט.
קאפ רייט, איך אומרים
את
זה בעברית?
שיעור ההיוון. הרבה יותר משעמם בעברית מאשר ב...
קאפ רייט, מאוד סקסי באמת. אז קאפ רייט החישוב די פשוט, לוקחים את אותו NOI, מחלקים את זה במחיר ששילמנו עבור אותו בית, וזה זה הצורה שזה מייצר לנו, שוב, לא כולל הלוואות או משכנתה על זה. אז זה כאילו הצורה כשאנחנו קונים. איפה זה היה מסובך? כי זה גם מספר הזה, האחוז הזה של cap rate, זה גם מה שאיתו, זה, משתמשים בזה בשביל לייצר את השווי של הנכס שלנו, נכס מניב. כן, אם יש לנו עכשיו office building, shopping center, multi-family, whatever, אז מסתכלים על מה cap rate בשוק, כלומר, מה מקובל כצורה, שיעור היוון, שיעור היוון בשוק, וזה חלקי ה-NOI שלי ייצר לי את השווי של הנכס. אז קצת מבלבל, אבל...
בואו נעשה דוגמה מספרית פשוטה, ממש פשוטה, כדי
ממש
שאנשים
פשוטה.
ככה... ממש פשוטה, okay. ממש פשוטה. אם יש לי איזשהו נכס שמייצר לי הכנסה שנתית של 10,000 שקלים, שהיא הכי פשוט שיש, באזור שהקאפ רייט בו הוא 10%, זה השיעור ההיוון, אז בסוף אני לוקח את ה-10,000 שקלים, מחלק את זה ל-10%, ואני מגלה ששווי הנכס הזה הוא...
100,000
שקלים. Mm-hmm. זאת אומרת, ככה עושים את החישוב הזה, וזה בעצם איזשהו... מדד שמייצג את הרווחיות של ההשקעה.
אבל אם פתאום השיעור היוון נהיה 5%.
וואו.
אז מה, אבל אותו NOI של 10,000 שקלים, אז כמה שווה הנכס?
אז עכשיו הנכס שווה 200.
יפה מאוד. כלומר, השיעור היוון ירד והערך עלה? מדהים.
אמת.
זאת אומרת שצריך לשים לב לדברים האלה. אני רוצה להגיד תודה לבן, תודה לאמיר.
תודה רבה.
תודה לאנשים באולפן, ותודה לכם שהזנתם לנו לפודקאסט שלנו, רווח נקי, מבית סייף פיוטשר ורדיוס 100FM. אתם מוזמנים להאזין באפליקציה, באתר, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תודה רבה.
רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית, מבית סייף פיוטשר. כל ההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי.